16 שנה מלך בירושלים. על אחז מלך יהודה.
דבר היום. פסקט בקטנה. צריך להתחיל.
שלום וברוכים הבאים לדבר היום, הסקט בקטנה, תדבב בתמוז שנת 2761 לעליית אחז בן יותם מלך יהודה לכס. שם הפרק, 16 שנה מלך בירושלים, על אחז מלך יהודה. אני דוקטור אילן אבקסיס. את הרעיון לפרק הציע באופן מקרי לחלוטין המאזין הוותיק אחז ישראלי. די מזמן יש להודות. והנה הזדמנות לסגור חוב ישן. וזה מה שיש לאחז ישראלי לומר בנדון.
שומעים? כבר חודשים, אפילו שנים אני חופר לו. למה אתה לא עושה איזה פרק על אחז? למה אתה לא עושה פרק עליי? אז אילן היקר, תודה רבה לך. סוף סוף אתה עושה צדק עם דמותו המופלאה של אחז מלך יהודה. מלך מרחיק ראות, בעל תבונה פוליטית, קריאת המציאות ויוזם ופעיל, מלך שהמקרא עושה לו עוול. תודה רבה לך, אני אחז ישראלי.
אחז החליף את אביו יותם, ציטוט, וישכב יותם עם אבותיו ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אביו, וימלוך אחז בנו תחתיו. בשנת 17 שנה לפקח בן רמליהו מלך אחז בן יותם מלך יהודה. בן 20 שנה אחז במולכו, ו-16 שנה מלך בירושלים. ולא עשה הישר בעיני אדוני אלוהיו, כדוד אבי. וילך בדרכי מלכי ישראל, וגם את בנו העביר באש, כתועבות הגויים, אשר הוריש אדוני אותם מפני בני ישראל. ויזבח, ויקטר בבמות, ועל הגבעות, ותחת כל עץ רענן. סוף ציטוט. אחז מתואר כמלך רשע במיוחד. למזלו, מנשה, שנחשב למלך רשע עוד יותר, האפיל עליו. ושימו לב לתנועת המטוטלת. יותם, צדיק, אחז בנו, רשע, חזקיהו בנו, צדיק, מנשה בנו, רשע מרושע, יושיהו נכדו, צדיק. אמון אבי יושיהו מלך שנתיים ולא באמת נחשב. ראוי לציין שהמלכים הצדיקים הם אלו שהיו כושלים מבחינה מדינית ולהפך. אבל בעל מלכים שפט את המלכים לפי אמונה ולא לפי פוליטיקה. ההמשך הוא מעניין ובו דיווח על מאבק בין ארם וישראל ליהודה. מה שמכונה במחקר המלחמה הסורית אפריימית, כלומר ששבט אפריים, כלומר ממלכת ישראל הצפונית. ציטוט, אז יעלה רצין מלך ארם, ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים, למלחמה, ויצורו על אחז, ולא יכלו להילחם. וישלח אחז מלאכים אל תגלת פילסר מלך אשור למור, עבדך ובינך אני, עלה והושיעני, מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל הקומים עליי, ויקח אחז את הכסף ואת הזהב הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך, וישלח למלך אשור שוחד. זו מילה בעלת הקשר שלילי, ובזאת בעל מלכים הביע את ביקורתו על המהלך של אחז. ונמשיך, וישמע אליו מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמשק, ויתפסה, ויגלה הקירה, ואת רצין המית. סוף ציטוט. מפשוטו של מקרא עולה, כי פקח מלך ישראל, ורצין מלך ארם דמשק, איימו על מלך יהודה. בצר לו, מלך יהודה התנהג, כחמור קופץ בראש, ומיהר להשתעבד לאשור. בספר ישעיה, תואר האירוע בצורה ציורית משהו. ציטוט, ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו מלך יהודה, עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל, ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. דילגתי קצת. ויומר אדוני לישעיהו, צנה לקראת אחז, אתה ושאר ישוב ביניך, אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה חובס. ואמרת אליו, הישמר והשקט, אל תירא, ולבבך אל ירח, משני זנבות האודים העשנים האלה. בחרי אף רצין וארם, ובן רמליהו, דילגתי שוב אל דברי המלכים, נעלה ויהודה, ונקיצנה, ונבקיענה אלינו, ונמליך מלך בתוכה, את בן תבאל. סוף ציטוט. כלומר, הם רצו לכבוש את ירושלים, למנות בה את בן תבאל, מי שזה לא יהיה, ולצרף את יהודה למאבק באשור. אבל, מותר לנו לפקפק, האם אחז באמת היה חמור קופץ בראש. תגלת פילסר השלישי, מלך אשור, מייסדה של האימפריה האשורית החדשה, נקט מדיניות שונה משל קודמיו. בעוד מלכי אשור הקודמים ערכו מסעות למערב, כלומר, לאזור סוריה ארץ ישראל, על מנת לשלול שלל ולחזור לאשור, הרי תגלת פילסר השלישי בא על מנת להישאר. הוא שיעבד את הממלכות במרחב, כלומר שיעלו לו מיסים, ואם היה צורך בכך, הקים שלטון אשורי ישיר בדמות פחווה, בלשון ימינו נציבות. רצין מארם ופקח מישראל לא הבינו שהממזרים שינו את הכללים, שהאשורים פה על מנת להישאר, וניסו לארגן קואליציה נגד אשור. בדיוק כמו הקואליציה שארגנו אחאב מישראל, הדדעזר מדמשק וירחולני מחמת 120 שנה קודם לכן, בקרב קרקר. לא אגב, נקדיש פרק מיוחד. אחז לעומת זאת, הבין בדיוק מיהו הבריון עם הנבוט הכי גדול בשכונה. השאלה היא, לא האם יהודה תשתעבד לאשור, אלא מתי. כלומר, האם אחז יכנה לאשור מרצונו החופשי במרכאות, או שאשור פשוט תמחץ את יהודה. אחז בחר להיכנה מרצונו החופשי. כך או אחרת, פניית אחז הייתה רק תירוץ, וגם זה לא בטוח, לחיבוש ארם דמשק על ידי האשורים וקריאת שטחים גדולים מממלכת ישראל. ציטוט, בימי פקח מלך ישראל, בא תגלת פילעשר מלך אשור, ויקח את עיון, מרג' עיון של ימינו, ואת אבל בית מעכה, ליד מטולה, ואת ינוח, ואת קדש, ואת חצור, ואת הגלעד, ואת הגלילה, כל ארץ נפתלי, כלומר הגליל המזרחי, ויגלם אשורה, ויקשור קשר ראשע בן אלה, על פקח בן רמליהו, ויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו, בשנת 20 ליותם בן עוזיה. סוף ציטוט. ההימור של פקח נגד הסוס האשורי, עלה לו בחייו. עניין קניית אחז, נזכר גם בכתובותיו של תגלת פילעשר השלישי. ציטוט, מנחה מעט, דילגתי קצת, מתן בעל מערבד, סניפו מבית עמון, שלמנו ממואב, מטינטי מאשקלון, יהואחז מיהודה, קוסמלך מאדום, ופה באה רשימת פריטים. סוף ציטוט. והנה מתברר ששמו המלא הוא יהואחז, כלומר שם תאופורי, המכיל את רכיב האל, כשר למהדרין. בעל מלכים קיצץ את שמו והוריד למלך החוטה את רכיב אדוני בשם. לאחר הקנייה לאשור, מהיר אחז לדמשק על מנת לפגוש את תגלת פילעשר השלישי. ציטוט, וילך המלך אחז לקראת תגלת פילעשר מלך אשור דומשק, וירא את המזבח אשר בדמשק, וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן את דמות המזבח ואת תבניתו לכל מעשהו. ויבן אוריה הכהן את המזבח, ככל אשר שלח המלך אחז מדמשק, כן עשה אוריה הכהן, עד בו המלך אחז מדמשק. ויבוא המלך מדמשק, וירא המלך את המזבח, ויקרב המלך על המזבח, ויעל עליו, ויקטר את עולתו ואת מנחתו, ויסך את נסקו. סוף ציטוט. אחז ראה בדמשק מזבח שהלהיב אותו, הוא שלח את תוכניתו לאוריה הכהן בירושלים, עם הוראה, כזה אני רוצה. אוריה בנה את המזבח החדש, והמלך השתמש בו לצרכים פולחניים. אפשר כי שינוי סדרי הפולחן, ההשפעה הרמית והזיקה לאשור, וכידוע, קשר צבאי מוליך להשפעה תרבותית, ואני מזכיר את פרק 20, ישמחה אלוהים כאפריים, כמנשה, על מנשה מלך יהודה, בדף הפרק שמתי קישור, גרמו לבעל מלכים לשפוך אש וגופרית על ראשו של אחז ולתארו כמלך חוטא במיוחד. נראה שהמזבח זכה למקום של כבוד במקדש. בתיאור רפורמת יושיהו, מעל 100 שנים לאחר אחז, נכתב, ציטוט, ואת המזבחות אשר על הגג עליית אחז, אשר עשו מלכי יהודה, ואת המזבחות אשר עשה מנשה בשתי חצרות בית אדוני, מפה אנו למדים שהעסקים היו טובים ובנו עוד חצר, נתץ המלך. סוף ציטוט. מהקטע עולה שהייתה עלייה שנבנתה על ידי אחז, ובה, ככל הנראה, הוקם המזבח, מזבח שנותץ על ידי יושיהו. אני מקדים את המאוחר ואגלה כי התחלתי לכתוב פרק על רפורמת יושיהו. סיפור חביב יש בנוגע למניין שנות המלוכה של אביו. על יותם מלך יהודה, אביו של אחז, סופר כי הוא מלך 16 שנה. והנה בתיאור מלכות פקח נכתב, ציטוט, והימלוך תחתיו בשנת 20 ליותם בן עוזיה. סוף ציטוט. והשאלה היא, כיצד פקח יכול היה לעלות לשלטון בשנה ה-20 ליותם, שמלך רק 16 שנה? זה כמו בזמן פציעות בכדורגל, 16 פלוס 4. לרשי יש פתרון חד ומבריק, כהרגלו. ציטוט, שרצה הכתוב למנות ליותם בקבר ולא לאחז בחיים. סוף ציטוט. יותם הצדיק עדיף על אחז הרשע. זהו, עד כאן. 16 שנה מלך בירושלים, על אחז מלך יהודה. תודה לכם שהאזנתם. תודה לחברי מועצת החכמים, אבי הרטמן, חיים ארמון, ליאור סלע, ואזוב הקיר, שסייעו לאחז לסרטט את תבנית המזבח. תודה לאלון גלוסקה, המצטרף החדש למועצה, האחראי על ההגייה והניקוד, שמנע ממני הגיות מביכות. אנא סמנו אהבתי בדף הפייסבוק וברשומות השונות, שתפו והפיצו את שם ההסקט ברחבי היקום, והמריצו את חבריכם לנהוג כמותכם, ותבוא עליכם הברכה. הגידו בגת ובשרו בחוצות אשקלון, שתשמחנה בנות גן יבנה, שתעלוזנה בנות גן השלושה. הדואל הוא ilan@ilanabc.co.il. טופס צור קשר זמין גם כן, ורשימת התפוצה מחכה לכם. ספריי, הסגן של בר כוכבה, מספרי 2 בהיסטוריה, וכן, ויקהו וימיתהו וימלוך תחתיו, על רציחות פוליטיות במזרח הקדום, זמינים לרכישה באתר. אני מזכיר את חשבון הטוויטר של דברי הימים. אתם מוזמנים לעקוב אחרי התוכנית גם שם, עם ציוצים מזדמנים על ענייני דיומה הקשורים למזרח הקדום. חפשו דברי הימים. קל ופשוט. הפרק הבא בדבר היום יעלה בטו באב. שם הפרק, מעבר לנהר הסמבטיון, על 10 השבטים האבודים. זו הקלטה של הרצאה שנסעתי במועדון חובבי מקרא בשכונת הדר בחיפה. הפרק הבא בדברי הימים יעלה באלף באב. כפי הנראה, יהיה זה הפרק דריווש מלכה שם טעם על דריווש מלך פרס. זהו פרק משותף לדוקטור תמר אילם גינדין מהסקט איראניום ומועשר, לדוקטור ליאורה רביד מהפודקאסט של התנך ולעבדכם הנאמן. זהו פרק שני בסדרה על מלכי פרס הנזכרים במקרא. ואם לא יסתייע הדבר, אז יעלה הפרק על חורבת תימן חלק ב'. נראה. כשעובדים בטריומווירט, השלטון בעל 3 הראשים ברומא העתיקה, הלוז יכול להשתנות. אני מזכיר את האח הצעיר שלנו, הפודקאסט של התנך, עם דוקטור ליאורה רביד, בשיתוף השחקן שרון אלכסנדר. ליאורה ושרון מקליטים סדרת פרקים על הספרים החיצוניים, מומלץ בחום. ולפני סיום, המאזין המסור מוטי יחזקלי הציע מפגש מאזינים במתכונת ייחודית. מפגש במוזיאון ישראל, שם נוכל לראות במו עינינו כמה וכמה מוצגים שכיכבו בפרקי התוכנית, כמו פיסטון הפר מאתר הפר, המצבה מתלדן, האוסטרקון מייז בצרטה, ועוד ועוד, וכן מוצגים שיככבו בפרקים עתידיים, כמו ברכת הכהנים מכתף הינום, הכתובת מעקרון וכו'. הסיור בהדרכתי כמובן. רעיון מעולה. המפגש הוא ללא עלות ישירה, כמובן, למעט כרטיס הכניסה למוזיאון ישראל. ולסיום, דף הפייסבוק, היסטוריה גדולה בקטנה, שיק הסקט. וזהו יום חג לחובבי ההיסטוריה. כל הסקט בנושא היסטוריה הוא מבורך. נשמע קטע מהפרק, בו מראיינים את דוקטור יהודה פוקס. להתראות.
המישור ההונגרי הגדול, כן, איפה שהצבאות של...
פנוניה.
כן, הצבאות כן, של, של הטילה לכאורה חנו. כן, יש לנו שם מצבורי תכשיטים, שמבחינת המיומנות של ריקוע המתכת וכן הלאה, לא נופלים מתכשיטים שהיו שכיחים בקונסטנטינופוליס באותה תקופה. וזה מייצור מקומי. כן, אז אנחנו צריכים להבין שברבריות זה תמיד, סוג של מטבע תרבותי. כן, אני משתמש בזה פחות כדי להגיד משהו על האנשים שעליהם אני מדבר, ויותר כדי להגיד משהו לגבי מה הם הערכים שלי ומה אני מצפה שיחשב כתרבותי.
אוקיי, אז אני מתאר לעצמי שבשלב מסוים מפסיקים גם, אם אני מבין נכון, תקן אותי אם אני טועה, שככל שמגיעים אנשים מבחוץ, הם גם מתנצרים. זאת אומרת, יש לנו פה איזה מין, דיברנו על זומבים, כן? שהם באים פנימה, הופכים לזומבים בעצמם, וכולנו פחות או יותר אותו דבר. אבל אז מגיע במאה השביעית אנשים שהם מסרבים להיות כמונו, המוסלמים.
הסרצנים.
הסרצנים.
כן.
שזה אני מכיר מהסרט רובין הוד, אז ישן עם שני אנשים, קווין קוסנר.
שהם לקחו, איך קוראים לו? את מורגן פרימן.
מורגן פרימן, כן.
הוא הסרט, המורי.
המורי, כן.
אז תראו, סרצנים ומוסלמים זה לא בדיוק אותו דבר. לגבי האטימולוגיה של המילה סרצנים היא מורכבת, כן? יש לנו...
תמיד תהיתי מאיפה זה מגיע.
אף אחד לא יודע מאיפה זה מגיע. זאת התשובה הקצרה. איזידור מסיביליה, שכותב בתחילת המאה השביעית, אומר שהדבר הזה הוא סוג של שילוב של המילה שרה והמילה אגר.